צופים יקרים, שלום וברכה. אנחנו שוב פה באולפני ערוץ מאיר עם תוכנית נוספת מדברים חינוך. והפעם עם המטפל המשפחתי אבי ברנשטיין. והנושא שלנו חדר הטיפול ומה עושים בחדר הטיפול ומי בא לחדר הטיפול. אבי שלום וברכה, אבי ברנשטיין, מטפל משפחתי. כבר התארחת פה בתוכנית קודמת, אז אנחנו לא צריכים להציג אותך בהרחבה, okay. אתה מטפל משפחתי. ואני רוצה לעסוק בתחום שלך, הטיפול. מי צריך להגיע לטיפול משפחתי? אולי כל הורה צריך להגיע לטיפול משפחתי? בדרך כלל ההורים שמגיעים אצלך, מה הם חווים? מה הם מרגישים? מה מביא אותם אצלך?
אוקיי, אז קודם כל זה באמת באמת משתנה מאדם לאדם. ויש איזושהי נקודה טבעית להורה שאומר, פה אני צריך עזרה. פה אני כבר לא יכול לבד להתמודד עם המצב הזה.
עכשיו... חוסר אונים, תחושת חוסר אונים?
עוד מעט אני אגיע לחוסר אונים, זה בהחלט קשור פה. בדרך כלל אנשים מגיעים לטיפול, אחרי שהם חוו לפעמים כמה שנים בעיה מסוימת, והתחילו קצת לשתף, אם זה משפחה, אם זה דווקא לא משפחה, חברים, אנשים מעבודה.
טלפנו לרב כמה פעמים, קיבלו כמה עצות.
כן, זה השלב הבא, הרב, או השלב הראשון, או השלב הבא, כן. והרבה פעמים דווקא הרב מזהה שזה לא עניין רק לכוון אותם, תעשו אחד, שתיים, שלוש, כי הרב מזהה, שהם לא מסוגלים ליישם את מה שאני אומר להם. ואז הם צריכים ללכת לטיפול, לעבוד על מה צריך לקרות בשביל שאני אוכל ליישם. כי דווקא חשוב לדיין שכמעט כל מי שמגיע לטיפול, הרוב שמגיע לטיפול, יודע מה הוא צריך לעשות. זה לא שמגיעים אנשים שאין להם מושג מה צריך לעשות, ואיזה כיוון אני הולך ומה אני אומר, אלא זה, אני חושב שצריך לחזק פה משהו שהוא גבולות, או אני... שתלטן מדי, או שכשאני משקף להם את זה, הם די מכירים בזה בקלות.
אז מה חסר להם? זה יכולת היישום?
כן, הרבה פעמים זה יכולת היישום, אבל אני אחזור שנייה מההתחלה. הם מתוסכלים מזה שהם התייעצו עם כל העולם. ואז אומרים, טוב, אי אפשר. ואז קורה עוד תהליך. האישה אומרת לבעל, אנחנו צריכים טיפול. והבעל אומר, מה פתאום? אף אחד לא יגיד לי איך לחנך את הילדים. ואז עוד איזה 3 שנים עד שהיא משכנעת אותו לבוא. למרות שלאחרונה ראיתי לא מעט זוגות שהבעל הגיע לאישה סירבה לבוא לטיפול. כן, זה לאחרונה יותר ויותר.
כי כנראה שהיא חושבת שהוא אשם, שהוא ילך.
כן, כן. ואז הם קצת באים, אחרי התסכול הזה, הם באים לחדר הטיפול, מתחילים לספר מה קורה, חוץ בשטח, מה שקורה שם, שהמתבגר לא מקשיב לנו, והוא חוזר כל לילה בארבע בבוקר, או שהילד הקטן ממשיך להרביץ, או ממשיך להרטיב, או מה שזה לא יהיה, וזה לא משתנה, אנחנו ניסינו את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ושום דבר לא קורה. ואז אני מנסה לראות מה באמת קורה שם בפנים. חוץ מה עושים, מה עובר להורים האלו? וכמעט תמיד יש שם בסיס שורשי ועמוק של חוסר אונים, תסכול, עצבות, אבלות. הרבה פעמים אני רואה אבלות.
ודאי. הרי הם באים לטיפול מכיוון שמרגישים חוסר אונים.
נכון, אבל יש משפחות, גם כאלה שבאים לטיפול, שיש בעיות עם המתבגר, לדוגמה, והוא הולך בכיוון מאוד מאוד שונה ממה שהם ייחלו לו ומה שהם השקיעו בו כל החיים. אבל הם לא רואים בזה משהו שזה תעודת כישלון עבורי.
סוף
שזה
פסוק.
שזה משהו שזה סוף פסוק. ומצד שני, אני רואה לא מעט משפחות. שלדוגמה, אישה אחת לאחרונה אמרה לי, אני לא יוצאת בשום דבר. הבן שלי רואה לי את הכיפה, זהו. זה כאילו שהוא...
סוף העולם.
הוא כאילו שהוא התחתן עם גויה מבחינתה, מבחינת החוויה שלה. ועכשיו, היא באבילות ממש, אבל אבילות לא שיש לו 7 ו-30 שנה. אבילות שיש לו נגמל. והיא מפורקת לחלוטין. אז הכאב העמוק מאוד 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 שעורים, הוא הדבר שאני מחפש לראות ולהבין בחדר טיפול, כי מה לעשות זה, זה לא שם זה נגמר. כי הרבה פעמים הם באמת עם כוונות מאוד טובות.
מה זה נקרא שאתה מחפש? הם משדרים, חוסר עונים. אז מה אתה מחפש? הם עצובים, הם כואבים. אז מה יש לבדוק? מה הכאב?
יש את העניין שמה עושים. עכשיו, הוא הוריד את הכיפה, כמו שאמרנו, אז עכשיו איך מגיבים לזה? אני טוען שהכאב זה חלק מרכזי מאוד מאוד מהיכולת והאנרגיות והתהליכים שיעברו על ההורים כשהוא בא לעשות משהו, להתנהל, בין אם הוא ירצה להיות קשוב, בין אם הוא ירצה להיות מאוד סמכותי. הכאב הוא שחקן שאם אנחנו לא נשים לב אליו ונאפס אותו,
נתעל אותו,
נתעל אותו, אז יהיה מאוד מאוד קשה ליישם עצות שהם יודעים לעשות או שהם שומעים איך צריך לעשות. זה כמו שאדם, סתם דוגמה, ירצה לעבוד על מידת העצלנות שיש בו או משהו כזה, והוא מרגיש המון המון אשמה וכעס כלפי עצמו שהוא עצלן. עכשיו, כשהוא מנסה עוד פעם ועוד פעם להילחם בעצלנות ולקום יותר מוקדם ולהספיק יותר דברים או מה שהוא יעשה, הכעס והעוגמת נפש והתסכול שהוא מרגיש על עצמו כלפי זה שהוא עצלן, יפויה לו. כי אם המלחמה החזיתית מול העצלנות לא עובד, אז אולי הוא צריך לעצור שנייה ולהגיד, שנייה, למה אני עצלן? אולי העצלנות זה חלק מתוכי שבא, אם יש לו איזו כוונה טובה, אולי הוא הגזים מדי בביטוי שלו. אבל הוא, יש לו כוונה טובה, אבל הוא לעולם לא יוכל לראות בצורה בהירה את העצלנות שבו, אם הוא כל זמן עסוק להיות מלא באשמה וכעס על עצמו, שיש לו בכלל את העצלנות. אז לפעמים אנשים קצת מפחדים לגעת בחלקים שהם לא כל כך אוהבים, או דחיפות פנימיות של להיות כועס, להיות עצלן, להיות מיואש. אבל כשהם קצת מסתכלים למה זה הגיע אליי בצורה נקייה, לא עם הרבה לתאב את עצמי על זה שאני כזה או משהו כזה, זה עוזר להרגיע את המצב ולהוריד את העוצמות של העצלנות או של הכעס.
נדבר על הכאב של ההורים שלא מצליחים בחינוך, אחי, זה לא טבעי שיש להם כאב.
זה מאוד טבעי ומאוד מובן, ואני רוצה לעזור להם לתאר את הכאב למקום טוב ושהכאב לא יתקע אותם. עכשיו, יש את הכאב שההורים הולכים איתו לישון בלילה, הכאב הכללי, ויש כאב שהוא יותר אולי חוסר אונים, שהוא פחות האבילות, יותר החוסר אונים והכעס שמתעורר באותו רגע של ההתמודדות מול הילד. ושניהם יכולים ממש לתקוע אותם, כי כולנו חווינו את העניין הזה שהילד עשה איזה מעשה, אנחנו באותו רגע אמרנו, את זה אני לא הולך לתת לזה לעבור בשלום, ואחרי 4 דקות אמרתי, אוף, למה הגבתי ככה? לא יכולתי לחכות עוד רגע, לא יכולתי לספור 10, ופתאום איזה כעס משתלט עליי, שבבסיס אולי הוא טוב, אולי הוא מעורר אותי לשים לב לכל מיני דברים, אבל הוא הגזים. אז פה אני מחפש מה הכאב הכללי, האבילות וכולי, שההורים האלו חווים שהוא נורמלי, אבל אם זה הביא אותה למצב שהיא לא יוצאת מהבית אף פעם, או למצבים אחרים שההורים מרגישים תחושות עמוקות מאוד של כישלון, זה ממש יכול לנטרל אותם. ואם לא קודם כל ננקה את זה, אז כל העצות הכי חכמות בעולם לא יועילו להורים להצליח.
אז זה החלק הראשון. אמרת, אם אנחנו מסכמים, שחלק גדול מן ההורים יודעים בעצם מה היו רוצים לעשות. בעיה ראשונה זה בעיית התחושה שהיא באה עם איתה, אותה הם חווים, התחושות האלה של הכאב, שלפעמים הם אבילות, לפעמים הם שיתוק, לפעמים זה ייאוש. והדבר השני זה מה לעשות, שהם לא יודעים מה לעשות. למרות שהם יודעים מה נכון, אבל הם לא יודעים מה לעשות. אז מה אתה עושה? אתה מלמד אותם מה לעשות.
אז קודם כל, ראיתי,
הם לא מספיק אינטליגנטים בשביל לדעת מה לעשות.
אוקיי,
אז אני אגיד לך, כי הרבה פעמים אני שומע, מה הוא יגיד? מה הוא כבר יכול להגיד? מה הוא יכול להגיד? אז יש כאלה שבאים למטפל, כי כולם אומרים, צריכים ללכת למטפל, אז הם הולכים למטפל. אבל מה הוא יגיד?
אוקיי. אז הרבה פעמים, באמת, החלק שלה להגיד, או שהם יודעים כבר, או שכשאני עובד על החלק של כל מה שעובר להם בפנים, כל התחושות האלו שמתעוררים ומשתוללים בתוכם, אז הם יכולים לחזור אליי אחרי שבוע ושבועיים ולהגיד, אתה יודע מה? הייתי יותר רגוע. וכשהוא בא אליי עם ההתרסה או עם הסרבנות או מה שזה קורה, ידעתי איך להגיב. הרבה פעמים אני שומע את זה. כאילו, לא שהיא עכשיו הגיבה בצורה שפתר את כל הבעיות, אבל פתאום הייתה תגובה שלא גרם למלחמת העולם השלישית. שהביא לדיון, שהביא לתהליך, שהביא להתקרבות, להבנה בין ההורים לילדים.
אבל אני רוצה לחדד את השאלה שלי. הרי ההורים האלה לא הצליחו בחינוך כמה שנים, נכון?
כן.
אתה אומר מעצמך, בהתחלה פנו לפה ופנו לשם ופנו לרע, וזה נתן ניצות וזה נתן ניצות, ואחרי 5 שנים הם רואים שהם לא מצליחים. סימן שיש, לא יודע, סימן שיש איזושהי בעיה. הבעיה הזאת שהלכה והצטברה והביאה עד לכדי כאב, איך היא נפטרת?
אוקיי. אני חושב שאני אביא דוגמה.
ייתן
את התמונה. משפחה טובה מאוד, תורנית, נחמדה, עם הרבה ילדים. ובאיזשהו שלב הם פנו לטיפול כשהיה להם ממש קטנים, מתבגרים, תחילת גיל ההתבגרות, המשך גיל ההתבגרות. וגם במקרה הזה, אחרי קצת זמן האבא לא רצה, והאימא אמרה, אני הולכת עד הסוף, אני לא...
לא רצה מהטיפול?
לא, על האבא לא לכתחיל, אבל הוא בא, הוא עשה טובה, והוא בא פעם אחת.
פעם אחת,
והוא
הפסיק.
ועכשיו...
אבל למה הם באו? למה הם באו לטיפול? בגלל סדרה של קשיים בחינוך הילדים.
כן, כן. סוגיות, אחד אני הלא דתי, ואחד בלימודים, ואחד חצאית התחיל להיות יותר ויותר קצרה כל יום, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ועכשיו, האימא אומרת, למה זה קורה? והיא מלאה בכזה, איך אני עושה? מה עושים? זה השאלה הכי...
מה עושים?
עכשיו, מה, תן לי משהו.
מה עושים? מה עושים?
אין לך איזה משהו עכשיו, זה כסף.
גלולה, גלולה, גלולה.
זה המילה. גלולה, אני שומע את המילה הזאת לא מעט. תביא לי גלולה. ועכשיו, מה עושים? אוקיי, אז לאט לאט, בוא עכשיו נרגיע, אני משדר להם, אתם רוצים באמת פתרון יסודי, בואו ננסה להבין טוב טוב מה קורה וכו'. וראינו שהאימא הזאת היא לחוצה. והיא גם עם האבילות, כמו שתיארנו מקודם, אני לא אחזור על זה שוב, אבל היא גם לחוצה. ומה שקורה זה שברגע שהילד עושה עוד התנהגות בעייתית, עוד התנהגות לא בכיוון שהיא כל כך, אמא צדיקה, היא כל כך, כל כך, עם כל הלב חינכה והתפללה ועשתה הכל בשביל שהם יהיו כאלו טובים ודתיים ומועילים לציבור. וכשהיא רואה שזה הולך בכיוון השני עוד צעד ועוד צעד, אז... יוצא ממנה המון ביקורת, והיא מבקרת את הילדים. אז קודם כל אני עוזר לה לראות את זה שהיא מבקרת אותם כל הזמן. ומה ההשלכות של זה? עכשיו, אני לא אומר לה, נו, 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 אף פעם לא עושה דבר כזה להורים. אני רק מביא את זה בפניהם ועוזר להם לראות מה מתרחש פה. אז היא התחילה לראות, שנייה, בעצם אין לי קשר עמוק עם אף ילד, כי אני כל כך לחוצה על זה שהוא יהיה מה שאני רוצה בשבילו, שזה באמת משהו טוב, אין לי שום התנגדות למה שהיא רוצה בשבילם, אבל היא כל כך רוצה את זה שהיא לא רואה את הבן אדם בדרך. ואז כשהוא...
היא רואה את הילד האוטופי שהיא חולמת עליו.
כן, כן. ושהיא כל כך התמסרה שזה יהיה. עכשיו, אז איך אני מפסיקה לבקר? אז היא מנסה בכוח לנסות להפסיק לבקר, וזה גם לא קורה. אז בוא נחפש, עכשיו יש פה נטייה לביקורת, בוא נחפש מאיפה זה בא. כי היא מרגישה, פה נכנס החלק של הכאב שאני רוצה לחדד ולהבין, תחושה ענקית של כישלון. זאת אומרת, כל החיים שלי זה כישלון כי הילדים יצאו ככה. אז קודם כל, אני עוזר לה לראות את שאר הילדים, ואני עוזר לה לראות את הילדים האלו בעצמם, שאולי הם עוברים איזושהי סיבוב והם עוד לא שימו את הסיבוב הזה. ואני עוזר לחשוב... לעזור לה לראות שבעצם היא אחראית כלפי הקדוש ברוך הוא על ההשתדלות שלה, לא על התוצאה, וכל מיני דברים אחרים שאנחנו מכירים אותם, שאומרים להורים כאילו, אבל לעומק עם דוגמאות מהחיים שלה. ולאט לאט היא מתחילה להרגיש קצת יותר טוב. וכשהביקורת כלפי עצמה נרגעת, אז גם נרגע הביקורת כלפי הילדים. ופתאום היא אומרת, שנייה, אני חייבת ליצור איתם קשר. ובעצם כל מאמץ ישיר, לגרום להם להיות יותר דתיים, יותר למדנים, יותר ישרים, זה לא יעבוד, פתאום זה נוחת עליה, הסימון ירד, כמו שאמרנו פעם, עד כמה שזה שאני דוחקת בהם, זה לא יביא כלום. והיא מתחילה לעבוד על עצמה, לראות טוב בעצמה, לראות טוב בהם, ולפתח קשר, היא עשתה פסק זמן אחד, כמובן זה מאוד מאוד תלוי מה יהיה המקרה, כי יכול להיות שבמקרה אחר אני אגיד להם להגביר את הסמכות ההורית, אז זה מאוד תלוי, אבל במקרה הזה, אמרת, תקחי פסק זמן, את לא מפסיקה להיות עם, אבל כמה חודשים,
עד עכשיו... עסק מהם הביקורת, מהדרישות, כן, האולטימטיביות.
כן, כן. היה, היה זוג חרדי פעם שבאו אליי, ועם בעיה מאוד קשה של מתבגר, והם אמרו לי שהם הלכו לרב, והרב נתן עצה שמאוד התלהבתי ממנה. הוא הוציא מטבע של 10 שקל מהכיס. והוא אמר לו, אם אלו, קחו, עכשיו קניתי את האחריות על הילד שלכם. הוא שלי. כל מה שיקרה בעולם הבא, כל מה שיקרה בעולם הזה, מבחינה רוחנית, מבחינה מעשית,
אתה נשחרר אותם מהתחושת הכובד.
כן. הכל עליי. אתם רק תעשו בייביסיטר שהוא יהיה אצלכם בבית, תאהבו אותו, תנו לו הרבה אהבה. וכל האחריות על מה יוצא ואם הוא עושה עבירות וכל זה, על הכתפיים שלי. אז פה עם האמא הזאת אמרתי לה, תקחי פסק זמן, ורק תעבדי על הקשר. עכשיו, מה שהם עושים ואיך הם עושים, אל תתעסקי בזה כרגע. ועכשיו, היה לה גם קשה מכל מיני סיבות, אז היא התחילה לשלוח להם אס-אם-אסים קצת, ולהתעניין בהם יותר ולדבר איתם יותר. וממש רואים פה תהליך שהיא עברה עם עצמה, לא עשינו שום דבר מעשי בשביל להפוך אותם או לשנות אותם. והיא התחילה לפרגן להם יותר. והיא התחילה לפתח יותר שיחות עם הבת על מה זה סיפור של החצאית, מה חשוב לך, מה המשמעות בשבילך. זה לא שהיא נותנת הכשר לזה, אבל היא אומרת, אם את רוצה לקצר את החצאית ואת רוצה יותר שיראו את הרגליים שלך, למה זה חשוב? מה המשמעות של זה בשבילך? ולדון על זה בלי להתפוצץ עליה באמצע. כי היא אמרה לי שהיו כמה פעמים שהיא ניסתה לדבר עם הבת, והבת אמרה לה בסוף השיחה, אוף, אני מתחרטת שאמרתי לך. כי השיחה הסתיימה עם שיחת מוסר.
הייתה מתוחה מאוד.
אז כן, אז פה פתאום שיחה של הבנה, של בירור, וילדים, אני טוען שכשהורים הם באמת בדוגמה האישית שלהם, הם חיים מסר ברור והם אומרים מסר ברור, אז היא לא צריכה עכשיו להגיד, אבל שתדעי, אני לא מסכים עם זה. כי זה ברור, הילדה יודעת בדיוק מה אמא שלה חושבת. ופה עובר איזושהי אחריות לילדה, שפתאום במקום לעשות פה איזה משהו שיגרום לאמא להתלב ואני אקבל הרבה תשומת לב שלילית, אבל תשומת לב מהאמא, אז פה יש לי משהו שאני יכול, שפתאום הילדה יכולה לראות את עצמה ולחשוב, שנייה, אמא במקום רק להיות נגד, אמא משקפת לי, ואמא מדברת איתי, ואמא חושבת איתי, והיא התחילה להיות ממש מצב שהילדה אמרה לאמא, כמובן, אני מדבר עכשיו תהליך של חודשים, לא תוך יום. שהילדה אומרת, אמא, את יודעת, חשבתי על מה שאמרת. אני חושבת שאני אעשה ככה, אני חושבת שאני אעשה ככה. וכשההורים משחרים מהצורך הזה לעצב את הילדים, אז המתנה שמקבלים זה יכולת להשפיע. ממש אפשר אז להשפיע.
כיוון שהתוכנית שלנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול שאלה. באים יותר מדי לטיפול או באים פחות מדי לטיפול? זאת אומרת, יש פחות מדי אנשים שבאים לטיפול. הרבה אנשים היו צריכים לבוא ולקבל סיוע. או להפך, אנשים במקום להתמודד לבד, מתפנקים שהמטפל, המשפחתי, הוא זה שעושה את העבודה במקומם, והוא זה שצריך להעביר אותם שלב שלב.
זה משהו שאני צריך מאוד להיזהר בו, כי יש מטפלים ש...
כולם צריכים להיות אצלם.
לא רק זה, שהם מעמיסים על המשפחה הרבה מידע, והרבה ניתוחים של מה קורה ואיך קורה. ואני זכיתי ללמוד אצל כמה מדריכים מאוד טובים שלמדו אותי שמטפל צריך להיות כמה שיותר קטן,
רזה.
כמה שיותר מצומצם.
שיטה רזה.
כן. לתפוס כמה שפחות מקום בחדר. עכשיו, זה לא אומר ללכת לקיצוניות של הרבה משפחות שהגיעו אליי ואמרו, הלכנו איזה פסיכולוג קליני, והוא רק אמר, והוא לא אמר לנו מה לעשות. אז אני גם אומר מה לעשות, אבל קודם כל, אני שם דגש מאוד גדול על כל מה שדיברנו היום, על החלק הפנימי והתהליכים שעוברים עליהם וביניהם לילד. ובתוך המסגרת הזאת, מנסים למצוא את האיזון המתאים לכל משפחה ומשפחה, של כמה הם צריכים את ה...
לא, אבל אני שואל, זה במסגרת הטיפול, אבל אני אומר, אם יש אנשים שהיו צריכים לבוא לטיפול ולא באים, או להפך, אנשים באים ויכלו להסתדר בלי טיפול.
כן, אנשים שבאים ויכולים להסתדר בלי, אז בדרך כלל זה... מספר קטן של מפגשים, ורק צריכים איזה, רצו לשמוע איזה אישור שהם הולכים בכיוון הנכון.
אבל גיבור.
ובהחלט, יש אנשים שצריכים לבוא ולא באים, כן, זה...
טוב, כן. אז למדנו על... ראינו מבט של המטפל בחדר הטיפול שלו, איך מסייעים להורים לפתור בעיות בחינוך ילדיהם, ואיך המטפל מסייע להם. תודה רבה, אבי ברנשטיין, מטפל משפחתי. ולכל הצופים, זו הייתה תוכנית נוספת, מדברים חינוך, עם אבי ברנשטיין, מטפל משפחתי. שאלות תתקבלנה ברצון. שלום, שלום.